שלום וברכה, לימוד הרמב״ם יומי, ואנחנו עוסקים בספר קניין בהלכות שכנים בפרק 13 ובו 14 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, הנותן מתנה אין בדין בין המצר, שהנותן מתנה מעוניין לתיתה דווקא למקבל ולא לאדם אחר, ולכן לא שייך במקרה זה עשיית הישר והטוב לגבי בין המצר. היה כתוב בשטר מתנה שאחריות מתנה זו על הנותן, כלומר שאם ייטלוה ממנו ייתן לו דמיה, יש בה דין בין המצר, הואיל ויש בה אחריות, מחירה היא, ולא כתב מתנה, אלא לבטל זכות בין המצר, שאין דרך הנותנים לקבל אחריות על המתנה, ומן הסתם נתן לו במתנה כדי להערים על בין המצר, וכמה נותן לו? מה שהוא שווה. כלומר, כשאין הלוקח מודה שמדובר במחירה, וממילא איננו כואב בסכום ששילם, בין המצר נותן למקבל מתנה זו את שוויה. הלכה ב' אמר הלוקח כן הוא, והערמה עשינו, ומחירה היא, בכך וכך קניתיה. נשבע בנקיטת חפץ, בעודו אוחז ספר תורה בידו ונוטל. כדין השלוחין, משום שהקונה הוא כשלוחו של בין המצר, הרי עליו להישבע שאינו מרמד בין המצר, כדין שליח הנשבע שלא גזל את שולחו. והראה לי שצריך לטעון דמים שאין ראויים או יותר מעט, אבל אם אמר על שווה מאה ב-200 קניתי, אינו נאמן. אפילו בשבועה, שחזקה היא שאין אדם קונה קרקע בכפול משוויה, ואם נאמין אם קבל במקרה זה, יהיה אדם מוכר במתנה ומקבל מערים שכנאה בסכום גדול. הלכה ג' היה כתוב בשטר מתנה וקיבלתי עליי אחריות, מתנה זו, שאם תצא מידו, אתן לו 200, כלומר שנותן קיבל עליו אחריות לתת למקבל כפול משוויה, נותן לו בין המצר 200 ואחר כך מסלקו, ואף על פי שאינה שווה, אלא מנה. לדעת השולחן ערוך דין זה הוא אין בטוען שמתנה היא, ואין במודה שערים, ויש שכתבו שדווקא שטוען שמתנה היא הדין כן, אבל אם הודע שערים, אינו משלם לו אלא כפי שוויה. כמו כן יש שכתבו שמכל מקום יכול להשביעו שמעשה קנוניה עם הנותן כדי להוציא 200 מבין המצר. הלכה ד' החליף חצר בחצר אין בו דין בעל המצר שדרך אנשים להקפיד על שימוש בחצר מסוימת והמוכר מעוניין דווקא בחצר שקיבל בתמורה לחצר זו. החליף חצר בבאמה או בשאר מיטלטלין רואים דמי אותה בהמה או אותן המיטלטלין, ונותן לו בין המצר ומסלקו, ומשום שאין דרך אנשים להקפיד על בהמה מסוימת או חפצים מסוימים, יש בחליפין האלו דין בין המצר, ואינו יכול לומר לו, תן לי כמין שלקחתי בו. כלומר, אין הקונה יכול לדרוש מבין המצר שייתן לו בהמה או מיטלטלין, בדומה למה שנתן בתמורה לחצר זו, שזו הערמה היא, ואינה מועלת כלום, שדרישתו מבין המצר לשלם לו כפי שהוא שילם, היא ניסיון למנוע את בין המצר מלקנות את הקרקע, ומשום שאין דרך אנשים להקפיד על בהמה או מיטלטלין, אין שומעין לו. הלכה ה' מחר לו קרקע מעט באמצע שדהו, ואחר כך מחר לו קרקע בצד אותה שבאמצע, והיא גובלת בשדה של בעל המצר, רואין אם אותו המעט שמחר לו תחילה, הוא עידית, קרקע משובחת או זיבורית, קרקע גרועה, לגבי זאת הקרקע שמחר לו באחרונה, זכה לוקח. מכיוון שהיא שונה בטבעה מהקרקע שקנה בראשונה, אין להניח שקנה אותה רק כדי להערים ולקנות אחר כך את שאר השדה. ואין בין המצר יכול לסלקו, שהרי הוא עצמו בין המצר ומפני אותו מעט שקנה באמצע, ועם אותו מעט כמו זאת שמחר לו בסוף בצידו, הרי זה מערים. ובין המצר מסלק אותו מן השדה שקנה בסוף. הלכה ו' המוכר על תנאי בין שיתנה מוכר בין שיתנה לוקח, אין בין המצר יכול לסלקו, עד שיתקיימו התנאים ויזכה לוקח בקרקע, ולא תישאר בעילה כלל, ואחר כך יסלק אותו, שרק כאשר המחירה נשלמת, יכול בין המצר לסלק את הקונה. הלכה ז', הלוקח שבנה והשביח או סתר והפסיד, בין המצר מסלקו, ונותן לו דמין הראויין לו, והרי הוא בכל מעשיו כמו השליח. וכן אם לבא לוקח קודם שיסלק אותו בין המצר, ובדרך כלל אם אין הלווה נכסים לשלם חובו, רשאי המלווה לגבות את חובו מקרקעו של הלווה, גם לאחר שמחרה, משום שהשתעבדה לגביית החוב. וסילקו בן המצר, אין בעל חוב שלו טורף מיד בן המצר, מכיוון שבן המצר אינו נחשב כקונה מאת הלווה, אלא הקונה נחשב שליחו. זהו העיקר בכל אלו הדינים, שכל הלוקח בצד מצר חברו, הרי הוא כמו שליח לחברו, ולתקן שלחו ולא לעוות. לפיכך, אם ישביח, נוטה להוצאה, כלומר הקונה מקבל את ההוצאות ששילם עבור השבחת הקרקע, אך לא את מלוא תוספת השווי של הקרקע כתוצאה מהשבחתה. ואם הפסיד וחפר והרס או אכל פירות, מנקין לו מן הדמים. במה דברים אמורים שמחשבים לו הפירות? בשאכלן, אחרי שבא בן המצר והביא מעות לסלקו. אבל כל הפירות שאכל מקודם, שלא הוא אוכל, ואין מחשבים אותן. שכל עוד לא בא בן המצר לקנות את השדה, הרי של הקונה הוא זכות אכילת הפירות שלו. הלכה אחת, אחד שלקח משניים שדה אחת, הוא בא בעל המצר לסלקו מחציה בלבד שלקח מן האחד, אינו יכול, אלא או מסלקו מכולה או מניח כולה, שאין בהשארת אדם עם חצי קרקע עשיית הטוב והישר, או משום שמדובר בעסקה אחת ואי אפשר לבטל את חציה בלבד. אבל המוכר קרקע לשניים, יש לבעל המצר לסלק שניהם או לסלק אחד ולהניח אחד. הלכה תת, בן המצר שבא לסלק את הלוקח וקודם שיסלקו מחר את השדה שיש לו על המצר, איבד את זכותו. הלכה יוד, שליח שמחר והרי הוא בעל המצר, כלומר בעל השדה שלח את בעל המצר שלו למכור את השדה הגובלת בשדהו, אינו מסלק את הלוקח, שהרי הוא מחר לו, ואין לך מכילה גדולה מזו. הלכה י' א', בעל חוב של מוכר שטרף השדה מיד בעל המצר, לאחר שסילק בן המצר את הלוקח, בא בעל חוב של בעל הקרקע לגבות את חובו מקרקע זו שהייתה משועבדת לחוב. הרי בעל המצר חוזר ונוטל מן הלוקח שסילקו, והלוקח חוזר ונוטל מן המוכר. כלומר, גם שהקונה נחשב שליחו של בעל המצר, אין הוא שליחו ממש ויש לו אחריות על המחירה. ולכן יכול בעל המצר לתבוע ממנו שישלם לו את דמי השדה שנטרפה ממנו. הלכה י"ב, כל בעל חוב שטרף בחובו, יש לבעל המצר לסלקו. כלומר, בעל המצר יכול לתת מעות שווי השדה לבעל החוב ולסלקו מן השדה שטרף. לא יהיה כוח הטורף גדול מכוח הלוקח. ולכן כשם שיש בכוחו של בעל המצר לסלק את הקונה, כך יש בכוחו לסלק את בעל החוב הטורף את הקרקע בגביית חוב. ואם ירצה נטרף ליתן אדמים שהיו עליו חוב, תחזור לו שדהו לעולם. כלומר, אגם, לאחר שסילק בן המצר את בעל החוב, אם בעל השדה המקורי רוצה לשלם לבן המצר את הכסף ששילם לבעל החוב, השדה חוזרת לידיו. וטעם הדבר, שלא יהיה כוח בן המצר יפה מכוח בעל חוב. וכשם שמבעל חוב הקרקע חוזרת, כך גם מבן המצר. כמו שהתבאר במקומו, שלבעלים יש תמיד את הזכות לשלם את חובם ולקבל בחזרה את הקרקע שנגבתה מהם משום ועשית הישר והטוב. הלכה י"ג, קטן שהיה בן המצר וראו בדין שזכות היא לו, מסלקין לו את הלוקח מפני שהקטן לא יודע לתבוע בעצמו. או יתלו לו חלק עם שאר בעלי המצר כמו שיראו, כלומר במקרה שיש עוד בעלי מצר לקרקע שנמכרה. הלכה י"ד אומר הרמב״ם, בעל שהייתה אשתו בן המצר, כלומר שקרקע סמוכה לקרקע שהביאה עמה בנשואיה עומדת למחירה, הרי זה מסלק את הלוקח שכל נכסי אשתו ברשותו וכל זכות שתבוא לה זכות היא לו. אפילו קנו מיד אשתו שמחלה בזכות זו ללוקח, כלומר שעשו קניין על כך שהיא מוכלת על זכות בן המצר, ובדרך כלל קניין כזה מועיל לבטל את זכות בן המצר, אינו מועיל, מפני שאין במחילת האישה כדי להפסיד את בעלה מזכויותיו בקרקע, אלא הבעל מסלקו. עמדה האישה מדעתה וסילקה את הלוקח במקום הבעל מדין בן המצר, וכן העבד שהיה נושא ונותן בנכסי אדוניו שסילק את הלוקח, אם רצה הבעל או האדון מקיים על ידיהן, שלבעל או לאדון יש זכות להחליט אם מעוניין לקיים את העסקה שעשתה אשתו או שעשה עבדו, ואם רצה לא יקיים ותחזור ללוקח ויחזיר אדמים. עד כאן מהשיעור הימי ברמב״ם בספר קניין בלכות שכנים בפרק י' ג'. לימוד הרמב״ם הימי, ואנחנו עוסקים בספר קניין בלכות שכנים בפרק 14 ובו 5 הלכות, והוא הפרק החותם ומסיים את הלכות שכנים. הלכה א' אומר הרמב״ם, הרוצה למכור שדה והביא בן המצר שלו וזה שהוא רוצה לקח ממנו, כלומר הקונה המיועד לבית דין, ואמר לבן המצר, אם תרצה לקנות בכך וכך, קנה, ואם לאו, סלק עצמך, והרי זה לוקח, הרי זה לא נשארה לו טענה, אלא או מביא מעות מיד וקונה, או בטלה זכותו. אמר אתרח ואבי, שאין לו מעות מזומנות ורוצה לתרוח ולקבץ ממון, אין שומעין לו, שאין זכות לבן המצר לעכב את המחירה. אלך ואבי מעות מן הבית, אם הוא עמוד שיש לו, כלומר אם הוא מוערך כבעל ממון, ממתינין לו עד שאלך ויביא. ואם אינו עמוד, אין שומעין לו, שאינו רוצה אלא להישמת. לפיכך אומרים לו, הוציא אתה זוזים, או בטלה זכותך, שאין קובעין זמן לבין המצר, כלומר שלא כלובה מבקש זמן להשיג מעות, בטרם ימשכנו אותו. הוציא בין המצר המעות והוציא הלוקח מעות, אם היו של לוקח טובים מזוזיו, כלומר משובחים במשקלם או במראיתם, או ממהרים לצאת יותר מזוזיו, שמחמת טבעם הם עוברים לסוחר במהירות, בטלה זכותו, ואין לו דין בין המצר. היה רוצה הלוקח לקנותה לבנות בבתים, ובין המצר רוצה לזורעה, הלוקח זוכה, משום יישוב הארץ, שבניית בתים עדיפה לפיתוח הארץ מאשר זריעה חקלאית, ואין בה דין בין המצר. הלכה ב', בא לוקח ונמלח בבין המצר, כלומר התייעץ עמו ואמר לו, הרי פלוני בין המצר שלך רוצה למכור לי שדה זו, אלך ואקח ממנו? ואמר לו, לך וקח. לא ביטל זכותו, ויש לו לסלק אותו אחר שקנה, אלא אם קנו מידו. כלומר, אם עשו קניין סודר על כך שמבטל זכותו. במה דברים אמורים שצריך קניין? בשמחל לא קודם שיקנה, אבל אם מחל לא זכותו אחר שלקח, כגון שבא בן המצר וסייע עמו באותו קרקע שקנה, או שכר ממנו, או שראה אותו בונה וסותר כלשהו ומשתמש, או משתמש, ולא מיכה בו ולא ירער, הרי זה מחל ושוב אינו יכול לסלקו. הלכה ג' היה בן המצר במדינה אחרת או חולה או קטן, ובשל כך לא היה יכול לסלק את הקונה, ואחר זמן עברי החולה והגדיל הקטן ובא הולך, אינו יכול לסלקו. שאם אתה אומר כן, אין אדם יכול למכור קרקעו, שהרי הלוקח אומר לאחר כמה שנים תצא מידי, ובזה באופן הזה הורו הגאונים. הלכה ד', המוכר שווה 200 במנה, כלומר הקונה קנה קרקע שווה 200 ושילם עליה 100, וכשטבע בן המצר את הקרקע ביקש עליה הקונה 200. אם לכל העם מוזיל ומוכר, כלומר אם בעל הקרקע מחרה במנה ללא קשר לקונה המסוים הזה, למשל אם הוא מחר לאותו מחמת דוחק כלכלי, נותן לו בן המצר 100 ומסלקו. ואם אינו מוזיל לכל העם, נותן לו 200 שהיא שווה, שהמוכר נתן לזה מתנה. לקח שווה 100 ב-200, כלומר לוקח קנה את הקרקע בכפול משוויה, אינו יכול לסלקו עד שייתן ה-200. טען בן המצר שזו קנוניה ביניהם, כלומר הקונה והמוכר עשו תחבולה כדי להוציא מבן המצר 100 נוספים ולחלוק את הרווח ביניהם, נשבע לוקח בנקיטת חפץ בעודו אוחז ספר תורה בידו ונוטל 200. ואם היו שם עדים שנתן 200, ובן המצר טוען שהמנה הייתה בינו ובין המוכר, כלומר הסכימו ביניהם, ואני יודע בוודאי שלא לקח ממנו אלא 100, הרי זה נותן 200 כמה שהעידו העדים, ואחר כך מסלקו ומשביעו הסת שלקח ב-200, כלומר בן המצר משביע את הקונה, שהרי משביעים שבועת אסת על טענת ודאי ונפטר. כלומר, הקונה אינו צריך להשיב לבין המצר את המאה שטובע ממנו. הלכה ה' אומר הרמב״ם, כל הרוצה למכור קרקע ובאו שניים, כל אחד מהם אומר, אני אקח בדמים אלו, ואין אחד מהם בעל המצר, ובעל המצר אינו רוצה לקנות, אם היה אחד מיושבי העיר ואחד משוכני השדה, שכן העיר קודם, משום שבני עיר אחת הם וקרובים יותר זה לזה. שכן ותלמיד חכמים, תלמיד חכמים קודם. קרוב ותלמיד חכמים, תלמיד חכמים קודם. שכן וקרוב, השכן קודם. שנאמר, טוב שכן קרוב, מאח רחוק. שגם זה בכלל הטוב והישר הוא. קדם אחד מהן וקנה, זכה. ואין חברו שרוי לקדום לו יכול לסלקו, הועיל ואין אחד מהן בעל המצר, שלא ציבו חכמים בדבר זה דרך דין, כפי שקבעו את דין בן המצר, אלא דרך חסידות, ונפש טובה היא שעושה כך. בריך חכמנה דסייען, ברוך השם שעזרנו, סיימנו את פרק י' ספר קניין בלכות שכנים, על ידי הלימוד הרמב״ם מתאחדים בני ישראל וזוכים לגאולה האמיתית והשלמה מיד ממש. לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו מתחילים היום בעזרת השם את הלכות שלוחים ושותפים. עניין אלו הלכות לידע דין שלוחו של אדם ושותפו ומשפטיהן במקחן וממקרן ובהפסדן ושכרן. ספר קניין, הלכות שלוחים ושותפים, פרק הראשון ובו 9 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, אומר לי שלוחו, צא ומכור לי קרקע, או מטלטלין או קנה לי, הרי זה מוכר ולוקח לו ועושה שליחותו, וכל מעשיו קיימין. כלומר, יש תוקף הלכתי למה שהוא עושה במסגרת שליחותו. ואין העושה שליח צריך קניין ולא עדין. אין צורך בקניין סודר כדי לתת תוקף לשליחות, אלא באמירה בלבד בינו לבין חברו. ואין צריכין עדים אלא לגלות הדבר אם כפר אחד מהן כשאר כל הטענות. כלומר, אין צורך בעדים כדי לתת תוקף לשליחות, אלא רק כדי לגלות מה סיכמו ביניהם במקרה של כפירה של אחד הצדדים. הלכה ב', שליח שעבר דברי משלחו לא עשה כלום, אין תוקף למעשיו, וכן אם טעה בכל שהוא שקנה במחיר גבוה או מחר במחיר נמוך ממחיר השוק, אפילו במעט, בין בקרקע, בין ממטלטלין, חוזר. כלומר, המשלח יכול לחזור בו מהשליחות והמחר בטל, שהרי אומר לו לתקן שלחתיך ולא להוות. השליחות היא על דעת שהועיל המשלח ולא שקלקל וירע לו. ולא אמרו שההוניה במטלטלין שטות. כלומר, במחירה רגילה, כשיש הפרש של שישית שטות, בין הדבר הנמכר למחירו בשוק, יכול המתענה לדרוש לקבל את ההפרש בחזרה. ואם ההפרש גדול משישית, הוא יכול לבטל את המקח. והעבדים והשטרות והקרקעות, אין בהן הוניה. כלומר, במחירה רגילה של דברים אלו, אין הונאה כלל. גם אם ההפרש במחיר של המקח גדול משישית, גדול משטות מהמחיר המקובל בשוק, אלא במוכר שלו או קונה לעצמו, אבל השליח שטעה בכולם, בכל שהוא חוזר. הלכה ג' נתן מעות לשלוחו לקנות לו קרקע וקנה לו שלא באחריות, כלומר שהמוכר יתנה שאינו מקבל על עצמו אחריות להחזיר לקונה את כספו, במקרה שתילקח ממנו הקרקע מחמת שיבוד להלוואה וכדומה, הרי זה איבט, שמחירה רגילה היא באחריות, ולא היה השליח צריך להסכים לתנאי המוכר, והשליח לוקח אותה לעצמו שלא באחריות, כמו שעשה. במפרשים התקשו מדוע מעשה השליח קיימים במקרה זה ולא חוזר המקח כבהלכה הקודמת, ורבים פירשו שמדובר במקרה שהשליח לא אמר בפירוש למוכר שהוא שליח, ולכן המקח קיים והשליח נושא באחריות. וחוזר ומוכר אותה למשלח באחריות, הועיל וקנה אותה במעותיו, והאחריות על השליח, וכן כל כיוצא בזה. אבל אם קנה השליח במעותיו שלו, יכול לקחת את הקרקע לעצמו ואינו מחויב כלפי המשלח. לפיכך, משום שתוקף המינוי של השליח מתבסס על העיקרון שהשליח נשלח לתקן ולא להוות, אם יתנה עליו שעשה הוא שליח בין לתקן בין להוות, אפילו מחר לו שווה 100 בדינר או לקח לו שווה דינר במאה, אינו יכול לחזור בו. כלומר, אין המוכר יכול לחזור בו מהעסקה, וחייב המשלח ליתן לו כפי התנאי. צריך המשלח לשלם לשליח מה שהוציא, שראי תנאי מו ששולחו בין לתקן, בין לעוות. הלכה דלת, האומר לשלוחו, מכור לי משדה שלי בית שאה, שטח של 50 על 50 אמה. הוא מכר לו בית שעתיים, כפול ממה שאמר לו, הרי זה מוסיף על דבריו. המחירה של חצי השדה שמכר השליח, על פי דברי המשלח, חלה כדין, אלא שהשליח הוסיף דבר שלא הייתה רשות בידו לעשותו. ולגבי מה שהוסיף השליח ללא רשותו של המשלח, לא חלה המחירה. וקנה לוקח בית שאה בלבד. אמר לו, מכור לי בית שעתיים, ומכר לו בית שאה, הרי זה מעביר על דבריו, ולא קנה לוקח. במקרה זה נחשב כאילו עשה הכל מדעת עצמו, והמחירה לא חלה כלל. אמר לו, מכור לי שדי לאדם אחד, והלך השליח ומכרה לשניים, ממכרו בטל, שרי עבר על דבריו. אמר לו, מכור לי שדי ולא פרש לכמה קונים ממכור אותה, אפילו מחרה למאה, ממכרו קיים. משום שאין זה מעביר על דבריו, שהרי אמר אמירה סתמית ולא פירש. הלכה ה', הנותן מעות לשלוחו לקח לו בהן חיטים או מין ממיני סחורה ולא לקח, אין לו עליו אלא תרעומת, כלומר המשלח אינו יכול לתבוע את השליח, אלא רק להתרעם עליו שלא עשה כדבריו. נתן לו מעות לקח בהן חיטים, בין לאכילה, בין לסחורה, והלך ולקח לו בהן שעורים, או שנתן לו לקנות שעורים והלך ולקח חיטים, אם פחתו דמי זה שלקח, פחתו לשליח, מפני שהוא משנה. כלומר, אם הסחורה שקנה הוזלה, על השליח לשלם את ההפרש למשלח ולשאת בהפסד, שרי שלחו לתקן ולא להוות. ואם הוסיפו דמיהם, הוסיפו לבעל המעות. כלומר, אם הסחורה התייקרה, הרווח הוא למשלח, שרי קנה אותה במעות המשלח. היה השער קצוב וידוע, והוסיפו לשליח, כלומר המוכרים, ונתנו לו כמות גדולה יותר ממה שראוי לקבל עבור סכום זה, במניין או במשקל או במידה, כל שהוסיפו לו המוכרים, הרי הוא של שניהם, וחולק התוספת השליח עם בעל המעות, שבשער קצוב וידוע ברור שהתוספת היא מתנה שניתנה לשליח, ומשום שהנאה זו הגיעה לשליח על ידי מעות המשלח, חולקים ביניהם. ואם היה הדבר, אין לו קצבה, הכל לבעל המעות. משום שבדבר שאין מחירו קבוע, אין התוספת מתנה אלא חלק מהמחירה. הלכה וב, מי שחייב לחברו ממון, בין משום מלווה, בין משום פיקדון או שכירות, ונתן הממון ביד השליח ואמר לו, הולך ממון זה לבעל חובי, אין השליח צריך להיטפל, לעסוק ולתרוח בכך, וליתן לו בפני עדים, שכן המלווה את חברו בעל פה, אפילו הלוואו בעדים, אין הלווה צריך לפורעו בעדים, וכן הדין בפיקדון, ולכן גם השליח לא צריך לפרוע בעדים. ואם אמר לשליח, אל תפרע חוב זה, אלא בעדים, ופרעו שלא בעדים, חייב לשלם. כי האחריות מוטלת על השליח, משום ששינה מדברי המשלח, ואם יטען בעל החוב שלא קיבל את ממונו והטבע את המשלח, חייב השליח לשלם. וכן אם היה החוב בשטר, וכאשר החוב בשטר, הדין הוא שצריך לפורעו בעדים, בין שאמר לו כך השטר ותן לו המעות, בין שאמר לו תן לו המעות וכך השטר, כלומר, אף על פי שהמשלח לא אמר לשליח שיקח את השטר לפני נתינת המעות, וניתן להבין מכך שהוא סומך על בעל החוב, על השליח מוטלת החובה, לקיים את שליחותו בשלמות, ונתן בלא עדים ולא לקח השטר, חייב לשלם. כלומר, אם יתבע בעל החוב את המשלח, מחויב השליח לשלם, שרי לתקן של החוב ולא להוות. הלכה הזין, השולח ממון שבידו ביד שליח ואמר לו, הולך ממון זה לפלוני שאני חייב לו, והלך ונתן לו שלא בעדים, השליח אומר, נתתי. ובעל חוב או הפועל אומר, לא לקחתי, ורי שלושתן עומדים, כלומר נמצאים לפנינו וטוענים זה בפני זה, השליח נשבע אסת שנתן. כלומר, השליח נשבע לבעל החוב או לפועל ששילם, ונפטר מן הטענה. שבועת אסת היא שבועה שתקנו חכמים למי שנטבע וכופר בכל, ושבועה זו קלה משבועה רגילה, שכן היא נעשית ללא נקיטת חפץ. והפועל או בעל חוב נשבע אסת שלא לקח, וישלם הלאה לבעל חובו או לפועל או לבעל הפיקדון. ואפילו היו השלוחים שניים, אין עדותן מועלת, מפני שנוגעין בעדותן, שרי חייבים להישבע אסת, שאם לא נלך אחר עדותם, יצטרכו להישבע, ולכן יש להם עניין להעיד, והנוגע בעדות אינו יכול להיות בה עד. במה דברים אמורים שהמשלח מחייב את השליח בשבועה? שהיה השליח מכחיש את בעל חוב, הרי שלושתן עומדים, אבל אם בא השליח ואמר נתתי כמו שאמרת לי, אינו יכול להשביעו אסת שעשה שליחותו, שהרי אין שם טוען עליו טענת ודאי שלא עשה שליחותו. כלומר, מכיוון שהמשלח אינו יודע בוודאות שהשליח לא עשה שליחותו, אלא הוא מסתפק בדבר, אינו יכול להשביעו, שאין נשבעים שבועת אסת על טענת ספק. וכן אם מתו השלוחין או הלכו להן למדינת הים, ובא בעל חוב לטבוע את הלווה, והמלווה טוען שלא קיבל מהשליחים את מאות ההלוואה, אינו יכול להשביעו אסת שלא פרעו השליח, שהרי אין כאן מי שטוען עליו טענת ודאי שלקח, שהרי השליחים אינם לפנינו כדי שאומרו שעשו שליחותם, אלא מחרים הלווה חרם סתם, ומשלם החוב שעליו, וכן כל כיוצא בזה. מתקנת הגאונים במקרים מסוימים, כאשר אדם חושד באדם אחר שטוען כנגדו בשקר ואינו יכול לחייבו שבועה, הוא יכול להטיל חרם, כללה, באופן כללי על מי שמשקר כנגדו באותה עניין, בלי להזכיר את שמו של החשוד. הלכה אחת, ראובן ששלח כתב לשמעון, שלח מסמך הכתוב בכתב ידו ואמר לו, כתב לו במסמך, מנה שיש לי בידך, שאתה חייב לי, שולחו לי ביד לוי. אם רצה לשולחו, אם שמעון הסכים לשלוח לו על ידי לוי, אינו חייב באחריותו. מאחר שראובן הסכים לפיראון באמצעות לוי, נפטר שמעון ברגע שנתן ללוי את המנה, גם אם בסופו של דבר המנה לא הגיע לראובן. בין שהיה מלווה, בין שהיה פיקדון, בין אם ראובן ילווה לשמעון מנה, בין אם יפקיד אותו אצלו, והוא שיקיר שהוא כתב ידו, שיהיה ניכר לשמעון מתוך הכתב שזהו כתב ידו של ראובן. ואם טען המלווה ואמר לא כתבתי ולא שלחתי לך, וגם טוען שלוי לא הביא לו את המנה ששמעון היה חייב לו, והכתב אינו נמצא כעת בידי שמעון, יישבע לווה אסת שכתב ידו בא אליו ולפיכך שלח ויפטר. משום שטוען שפרה, דינו ככופר בכל שנשבע שבועת אסת ונפטר, וכזה אורו רבותיי. אבל אם לא היה כתב בכתב ידו, או שאין הלווה יודע אם הוא כתב ידו או אינו, אפילו היו כתובים בו סימנים ואותות שביניהם בייחוד, כלומר סימנים מוסכמים ביניהם המופיעים בכתבים ששניהם שולחים זה לזה, אם טען ראובן ואמר לא שלחתי כתב ואחרים רימו בך, שמעון חייב באחריותו ומשלם לראובן. משום שאין לו הוכחה שמדובר בכתב ידו של ראובן, הרי דינו כמי שאינו יודע אם פרה שחייב לשלם ללא שבועה מצד המלווה. אחר שיחרים על מי ששלח כתב זה מדעתו ולא יודע, ויש מי שהורה שישבע ראובן ואחר כך ייטול, כדין כל הנשבעים בנקיטת חפץ ונוטלין, משום שאולי באמת כתב לו ושכח שכתב, ולכן ישבע כדי שידייק בתביעתו. הלכת עת אומר הרמב״ם, לוי שבא בשליחות ראובן ולקח 50 משמעון כפיראון לחובו כלפי ראובן, הוא בא ראובן ואמר, לא שלכתיב לקח אלא 20, ו-20 בלבד הביא לי. הרי ראובן נשבע שלא שלחו, אלא לקח 20, ו-20 בלבד הביא לו, כדין כל מודה במקצת. המפרשים התקשו, מדוע נחשב ראובן מודה במקצת וחייב בשבועה מן התורה, והרי הוא נשבע כדי ליטול ממון מהלווה, ואילו מודה במקצת נשבע כדי להיפטר מהתביעה. ויש שפרשו שראובן נחשב מודה במקצת מול טענת לוי שטוען שנתן לו 50, והוא מודה רק ב-20. ולוי נשבע אסת שה-50 שנתת לי, נתתי לראובן, וישלם שמעון מביתו אם היה חייב לראובן, וכן כל כיוצא בזה. כגון שהייתה הלוואה בשטר, שאז חייב שמעון לשלם לראובן את ה-30 החסרים לפרעון החוב, ואינו יכול להיפטר בטענה ששילם הכל ללוי. אבל אם הייתה הלוואה בעל פה, יכול שמעון להיפטר בטענה זו. עד כאן מהשיעור הימי ברמב״ם בספר קניין מלכות שלוחין ושותפים בפרק הראשון על ידי לימוד הרמב״ם מתאחדים בני ישראל וזוכים תקף ומיד ממש לגאולה האמיתית והשלמה יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.